טוב, אנחנו בפרק ל"ז והגענו למשיח בן יוסף. אז אנחנו נתחיל קודם כל בהבנת הגמרא. כדי להבין את דברי המהר"ל צריך להבין את הגמרא. כתוב בגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב בשם הנביא זכריה. ככה זה כתוב בנביא זכריה. וספדה הארץ משפחות, משפחות לבד. משפחת בית דוד לבד. ונשיהם לבד. כלומר, הנביא זכריה מנבא, שיבוא זמן, שתהיה לוויה גדולה. לוויה מאוד מאוד גדולה. וללוויה הזאת יבואו משפחות, משפחות. ומשפחת בית דוד תגיע ללוויה. והגברים יגיעו ללוויה. וגם הנשים לא ביחד. מפה הגמרא לומדת שצריכה להיות הפרדה בין גברים לנשים. זה מפה. ומה זה הלוויה הזאת? יהיו שמה הספדים, וספדה הארץ, כאילו כל הארץ סופדת. מה זה? אומר רש"י, וספדה הארץ, בנבואת זכריה, הוא מתנבא לעתיד, שיספדו על משיח בן יוסף, שנהרג במלחמת גוג ומגוג. כלומר, על מה מדובר באותה נבואה, נבואתו של זכריה הנביא, שבאחד מן השלבים של מלחמת גוג ומגוג, כמובן בסוף מנצחים, זה אנחנו כבר למדנו, אבל מלחמה זה קרבות. כידוע, מלחמה זה לא קרב אחד, זה הרבה קרבות. אז במלחמה הכוללת נגד גוג ומגוג, יקרה אסון נורא. מה האסון הזה שיקרה? משיח בן יוסף נהרג. מי זה משיח בן יוסף? למה קוראים לו משיח בן יוסף? פה בגמרא לא כתוב. רב הכמוס הנסתר מהגלוי. ויש מקורות רבים שעוסקים בהריגתו של משיח בן יוסף. מה בדיוק זה אומר? אתה שואל אם זה איש מנהיג. ולמה, מה? מה מלחמת גוג ומגוג? זה למדנו. מלחמה גדולה כוללת של האומות נגד ישראל באחרית הימים.
כל האומות?
כן, כולם. המהר"ל אמר ככה. זה המהר"ל. דברי מהר"ל מפורשים. ואז, כן, הוא קודם אומר, כל העולם. זה בתחילת הפרק. תחילת הפרק, צד ימין, שורה שלי. כן, שורה אחרונה. שכל האומות יעלו עליו למלחמה. עד שינצח המשיח את הכל. אז המשיח זה משיח בן דוד. אבל משיח בן דוד לקח איתו למלחמה משיח בן יוסף. למה הוא לקח איתו? כי זהו, זה עם ישראל, זה שני הכוחות העיקריים האלה. כן, כידוע, בית ישראל נבנה משתי נשים, מרחל ומלאה. ככה יעקב בנה את בית ישראל, עם האחיות, בלהה וזלפה. אבל הכוחות היסודיים שבנו את בית ישראל, זה רחל ולאה. מרחל יצא יוסף, מלאה יצא דוד, בענייני מלכות. יש עוד תפקידים, אבל בענייני מלכות יצאו שני כוחות. וגם כן, אחר כך, ראינו ששני הכוחות האלה היו קיימים בעם ישראל ואפילו התפצלו. זה היה רע. התפלגות המלכות. הייתה מלכות בדוד. קראו למלכות הזאת מלכות יהודה, והייתה מלכות בית יוסף, וקראו למלכות הזאת מלכות ישראל. בראש מלכות בית דוד, מלכות יהודה, עמד מלך מזרע יהודה, מזרע בית דוד. ובראש מלכות ישראל, ירובעם, שהיה משבט אפרים, שהיה בנו של יוסף. זאת אומרת, זה מלכות בית יוסף. באחרית הימים, זהו, נגמר. כבר לא רבים. ההפך, מצב חירום. מצב חירום, כולם מקבלים צו 8. אדוני, כן, מה אתה רוצה? דופקים בדלת. הבאתי צו 8. אתה שמאלני או ימני? זה אותו צו. צו 8 לא מבדיל בין שמאלני, ימני. שלום, כן, אתה דתי או חילוני? צו 8. אין. צו 8 זה אותו צו 8 לכולם. מצב חירום, כל העולם יוצא נגדנו למלחמה. אז הכוחות מתאחדים, פועלים ביחד, בשיתוף פעולה. זהו, זה מלכות אחת באחרית הימים. יש על זה נבואה, עץ יוסף ועץ יהודה, שהתרחדו. כן? יש על זה הפטרה אפילו. והנה במלחמה הקשה, כנראה זה מלחמה קשה, אם אנחנו עושים מלחמה לכל העולם נגדנו, זה לא צפוי שזה יהיה מלחמה קלה. זה לא פשוט להילחם נגד כל העולם. אמנם מנצחים, אבל בכל זאת זה לא יהיה קל. והנה, לפי המסורת, שמסר הנביא זכריה, משיח בן יוסף, נהרג באחד מן הקרבות. איך יכול להיות? איש בכיר כזה נהרג משיח בן יוסף? כן, זה כבר קרה לנו שבמלחמות נהרגו אנשים מאוד בכירים. במלחמת לבנון הראשונה נהרג לנו סגן הרמטכ"ל. כן, לא פחות ולא יותר. סגן הרמטכ"ל נהרג במלחמה. יקותיאל אדם. כן, אני זוכר כמו עכשיו. עבר זעזוע בכל הארץ. מודיעים שסגן הרמטכ"ל נהרג. מה? כן. כי אצלנו הקצינים הם לא נשארים בבית, במלחמה. הם יוצאים בראש הצבא. אז הוא הלך לבדוק מה קורה בלבנון, נכנס לבית, בבית הזה היו מחבלים, ירו עליו, הרגו אותו. היו לו משומרים מסביב, וזה מכל הכיוונים, יחידות מובחרות, רק דבר אחד לא בדקו, זה מי בבית. אז כן, אז אותה מלחמה, במלחמת גוג ומגוג, נהרג משיח בן יוסף. חש. כל הארץ בא לספוד אותו. זה משהו נורא. וזה מסופר פה בגמרא במסכת סוכה. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל אנחנו רוצים להבין את פשט הגמרא כדי להבין את דברי המהר"ל. אומרת הגמרא, האספדה. מה היא עבידתה? כלומר, הגמרא שואלת, ההספד הזה שמוזכר פה בנביא זכריה, על מה? כי בפסוק לא כתוב על מי סופדים. פליגי בה רבי דוסה ורבנן. מחלוקת בין רבי דוסה וחכמים. אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג. על זה הם באים לעשות את ההספד. ואחד אמר על יצר הרע שנהרג. מחלוקת על מי אומרים הספד. כן. כמובן, הגמרא עוד מעט תשאל. אם היצר הרע נהרג, צריך להגיד הספד? צריך לעשות מסיבת הודיה. אז זה לא כל כך פשוט להבין שאומרים הספד על יצר הרע. טוב, אז זה בדיוק מה שאומרת הגמרא. בישלמה למאן דאמר, מסתדר לנו. מסתדרת לנו הדעה על משיח בן יוסף שנהרג, היינו דכתיב. זה מסביר בדיוק את ההמשך. כתוב שמה, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד. ככה כתוב בפסוק, אומר רש"י, יסתכלו בארוג שלפניהם. וספדו עליו כמספד על היחיד, כאדם המספיד על בן יחיד, שהיה לו ומת. כלומר, ההספד על משיח בן יוסף שנהרג, זה לא עלינו כמו אבא שאומר הספד על הבן היחיד שהיה לו ונהרג במלחמה. זה יהיה קשה מאוד לעם ישראל, הדבר הזה. המבחן הזה יהיה מאוד מאוד קשה. זה כאילו שבן יחיד נהרג לאביו, נורא והיום. אלא למאן דאמר על היצר הרע שנהרג, אבל לפי הדעה השנייה, שההספד הוא על יצר הרע שנהרג, היי הספדה באי למאבד, שמחה באי למאבד. צריך לעשות הספד? אם היצר הרע נהרג, איזה יופי סוף סוף. צריך לעשות שמחה? אמה יבחו? למה בוכים? כדי דרש רבי יהודה לעתיד לבוא, מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. הקדוש ברוך הוא מביא את היצר הרע, כן, ואחרי ברכה שוחט אותו, ואז שמה נמצאים צדיקים ורשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכין ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? כלומר, כל אחד בוכה בגלל סיבה אחרת. זה כמו אדם שבוכה אחרי מאמץ אדיר, מגיע, מתמוטט ובוכה. זה הצדיקים. היה מאמץ אדיר לנצח את היצר הרע. הרשעים הם עכשיו מצטערים. מה, זה כל הסיפור היה עם היצר הרע? יכולנו להתגבר עליו? חבל עליי. עד כאן דברי הגמרא. עכשיו, אומרת הגמרא בהמשך, המהר"ל ממשיך, ואף הקדוש ברוך הוא תמה עם האם, שנאמר, שמה בנביא זכריה, כה אמר השם צבאות, כי יפלא בעיניי שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיניי יפלא. כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיניי יפלא. כן? אז כלומר, כולם מתפלים על הדבר הזה. אמר הרב אסי, יצר הרע בתחילה דומה כחוט של הכביש, ולבסוף דומה כאבותות העגלה. שנאמר, אוי מושכי אהבון בחבלי שב, וכעבודות העגלה חטאה. עד כאן. זאת אומרת, בהתחלה יצרה זה קל לנצח אותו. זה כמו חוטים של הכביש. אתה עושה ככה, זה הולך. אבל אם אתה מתחפר בזה, בסוף זה כמו המושכות של העגלה, זה דבר מאוד חזק. הסוס רתום לעגלה על ידי אבותות. חבלים מאוד עבים, קשה מאוד להשתחרר מזה. זה עצה טובה לעולם. בהתחלה קל לנצח אותו. זה כמו חוטי הכביש, אחר כך תיזהר. ופירוש זה, עד כאן דברי הגמרא במסכת סוכה. עכשיו צריך להבין. אומר המהר"ל, כי אומה ישראלית, הם דומים לאדם אחד, שיש בו 12 איברים, והם מנויים וידועים, והם כנגד 12 מזלות, וכנגד 12 חודשי השנה. אז המהר"ל אומר, יש סוד. מה הסוד? כל עם ישראל זה אדם אחד. מה זאת אומרת? אני רואה הרבה בני אדם. נכון? מה שאתה רואה זה האיברים של אדם אחד. עם ישראל זה אדם אחד. לאדם, נכון, יש ראש, שתי עיניים, שתי ידיים, שתי רגליים. נכון? אתה רואה שיש. יש לו חלקים שונים. נכון, גם לעם ישראל. עם ישראל בנוי מ-12 איברים ראשיים ידועים. כן? מה זה 12 האיברים האלה? שבטים. יש שבט אחד שהוא יד ימין, יש שבט אחר שהוא יד שמאל, יש שבט אחר שהוא רגל ימין, יש רגל אחר, יש רגל שמאל. איפה בני ישראל למדו להכיר את הסוד הזה? במדבר. כשהם הלכו במדבר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, צריך לסדר את השבטים לפי סדר מסוים. כן, מסביב לאוהל מועד, שלושה, 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 שלושה. וכשהולכים, מי בראש, מי בסוף. כמו גוף. יש לו ראש, ויש לו סוף. טוב, אז אנחנו למדנו דבר אחד, נתקדם עלה. ויש באדם שני איברים, והם מלכים על כל האיברים. בתוך האיברים שיש לאדם, יש שני איברים מרכזיים, שהם נקראים מלכים. למה הם נקראים מלכים? כי הם בעצם מנהיגים. הם משמשים כמנהיגים, מנהיגים לאדם. מה הם? ראש ולב. ככה זה. יש מי שפעם אפילו, יש בדירי רבותינו, יש איזה רמז כזה, שמלך זה ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. זאת אומרת, כל אחד במדרגה שלו הוא מלך. ראש במחשבות, לב ברגשות, כבד בגוף. הוא פוקד, אתה לא יכול לחיות בלי ששלושת האיברים האלה יהיו קיימים ושלמים. אפשר לחיות בלי יד, לא עלינו, נכון. אפשר אפילו לחיות בלי שתי הכליות, גם זה אפשר. אפשר לחיות בלי כל מיני דברים. מוח, לב, כבד, אי אפשר לבטח. זה המלך שמנהיג את האדם. אז יש שני מלכים. פה הוא מדבר על שני המלכים העיקריים. השלישי זה מאיזה תפקוד גוף. טוב, אבל אמרנו שמה? אמרנו שכל שבט כנגד איבר. אז יש שבט אחד שמתאים להיות ראש, ויש שבט אחד שמתאים להיות לב. זה סודות, כל מה שהוא אומר פה, כן? בסדר. זה כנראה שאם המהר"ל אומר, אז אפשר להגיד. אז מי זה הראש? שבט יהודה. זה גם פסוק מפורש, יהודה יעלה בראש. ככה כתוב בספר שופטים. ומי הלך בראש במדבר? יהודה. יהודה היה בראש. דגל. מה? דגל, נכון. דגל מחנה יהודה. היו עוד לא שני שבטים סמוכים שהלכו יחד איתו. זה התפרטות הראש. זה הראש. מי הלב? הלב זה יוסף. הלב זה יוסף. השבטים שבאים מיוסף הם הלב. יש הוכחות לדבר הזה. למשל, אפילו בארבעת המינים, אנחנו לוקחים את ארבעת המינים שהם שיבה, כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. כן? עכשיו, זה שיבה, כי הרי אנחנו לוקחים לולב אחד. ואנחנו לוקחים שלושה הדסים משתי ערבות וכו'. אז כן. אז האתרוג שדומה ללב. אז זה כנגד מי? יש אומרים כנגד דוד, יש אומרים כנגד יוסף. זאת אומרת, יוסף זה הלב. זה היה מרחל, זה היה מלאה. מלאה ראש,
היא הבכורה. לאה היא גדולה מרחל. היא הראש. ויש יוסף, הוא בא מרחל. למה רחל? כי רחל, יעקב, כל הלב שלו על רחל. היא כולה לב. זה יוסף. אם כן, שתי מלכויות בעם ישראל, ראש ולב, כנגד שני השבטים. הנה, אומר המהר"ל, ויש באדם שני איברים, והם מלכים על כל האיברים, והם הראש והלב. כי מלכות יהודה נגד הראש, וכדכתיב בשופטים יהודה יעלה בראש, ויוסף תמיד הוא באמצע, כנגד הלב, שכן הוא באמצע. שכן תמצא בנשיאים, נשיא אפרים באמצע, דומה ללב. זאת אומרת, הוא האפרים השביעי, הלב, באמצע, שהוא באמצע האדם. וידוע כי הנשמה הנבדלת, כלומר, החלק הכי מופשט שבאדם, למה הוא מחובר? למוח, מחשבות. והנשמה היא אלוקית יותר מן הלב. לכן ראוי שיהודה, שהוא שבט הראש, יהיה בראש. וכן הוא מלכות יהודה. כאשר המלכות הוא, היא, כראוי, אז מקבלים כבוד השם. ואין כאן רק מלכות בדוד. ולפיכה ראוי כי הם מלך אחד לכל 12 שבטים, שהם 12 אברי האדם, האדם הזה שנקרא ישראל. אבל כאשר אינם זוכים, אינם מקבלים לגמרי כבוד השם. מה זאת אומרת? אם ישראל הם לא במדרגה הזאת, אז קורה שבמקום שהמלכות תהיה בראש, המלכות היא בלב. היא יורדת. זה דרגה פחותה. יש מלכות אידיאלית. המלכות האידיאלית זה מלכות בית דוד. יהודה נועד להיות ראש. זה המלכות האידיאלית. זה אומר המהר"ל כשמקבלים כבוד השם. כלומר, כשעם ישראל הוא במדרגה אידיאלית, דוד מלך על כולם. כשלא נמצאים במדרגה אידיאלית, אז זה כמו באדם. אם האדם הוא לא במצב אידיאלי, מה ששולט זה לא השכל, אלא זה הרגש. זה המצב שהוא פחות אידיאלי. כמובן, הרגש הוא חשוב מאוד, ויש מקום מאוד גדול לרגש בחיי האדם. אבל זה לא אידיאלי שהרגשות מנהלים את החיים. זה לא אידיאלי. אלא השכל, החוכמה, היא צריכה להיות בראש. יעקב, לפני שהוא ירד למצרים, הוא שלח את יהודה להורות לפניו. מה זאת אומרת? להקים בית מדרש. אני לא יורד למצרים אם לא מחכה לי שמה ישיבה. צריכה להיות ישיבה. בלי ישיבה אי אפשר להגיע. את מי הוא שלח? הוא שלח את יהודה. בראש. הראש, התורה צריכה להיות בראש. הנשיאי הסנהדרין, הם היו מזרע בית דוד. הלל. וכל בית הלל מזרע בית דוד. בית דוד זה המצב האידיאלי. אבל לפעמים עם ישראל הוא לא במצב אידיאלי. זה מה שהוא הולך להגיד. ואז מה קורה? אבל כאשר אינם זוכים, אינם מקבלים לגמרי כבוד השם, ואין להם מה לעשות כאשר ראוי, ואז נחלק המלכות. מצב כזה, זה מצב לא אידיאלי. הראש והלב לא עובדים ביחד. יש התפלגות, המלכות באדם. האדם לפעמים עובד עם הראש, ולפעמים הרגש גובר. או הראש לא שולט על הלב. ואז האדם במצב כזה הוא קרוע. זה קורה להרבה אנשים. הם מבינים, חושבים, וכשאתה רואה פועלים, הם פועלים הפוך. מה קרה? רגשות. אני כולי מלא רגשות. ואז, במקום שאדם ילך בדרך הישרה, הוא עושה דברים לא טובים. זה בדיוק מה שקרה לנו עם התפלגות המלכות. אחרי דוד ושלמה, התפלגה המלכות. מצד אחד, נשאר בית המקדש עם התורה במלכות יהודה, ועשרה שבטים הלכו עם מלכות בית יוסף. אומר המהר"ל, למה הרוב דווקא הלכו עם מלכות בית יוסף? למה הרוב? הוא מסביר. ורוב האיברים נמשכים אל הלב, שהוא עיקר. מה זאת אומרת עיקר? עיקר החיים. הגוף מרגיש שהחיים שלו תלויים בלב. אוי ובוי, אם אני לא אקבל ממנו דם וחמצן. אז כולם תלויים בלב. זה כמו שכשאדם הרגשות מציפים אותו, הוא לא מסוגל שום דבר לעשות. לפעמים אדם מתמלא רגש של פחד, משותק. אתה מסביר לו, אין לך מה לדאוג, לא עוזר לו. אני מסביר לך, בוא אחריי. לא יכול לזוז. הלב, הרגש מציף אותו. הוא כולו מוצף. מה שקורה בלב יכול להציף את האדם. ולכן הרוב הלכו אחרי מלכות ישראל. עשר השבטים היו במלכות ישראל. הלכו אחרי הלב, אמרו שם לפחות, יש חיים. שם במלכות יהודה מה יש? רוחניות, מקדש, תורה. אבל אנחנו רוצים חיים. מה זה חיים? עושר. כן, מלכות. מלכות ישראל הייתה מלכות עשירה מאוד. עד שהכל יידרדר והכל בסוף גלו. מה? ודאי שהוא רוצה את הלב. ודאי. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לב טהור. כי אם לאדם לא יהיה לב טהור, הוא לא יוכל לחדש רוח נכונה. ברור שצריך. עבודת השם האידיאלית זו עבודה שהיא ראש ולב. אבל הראש שולט. אם הראש לא שולט, הכהן נכנס לבית המקדש. אני בבית המקדש. הוא מתרגש. הוא כולו מלא התרגשות. תפסיק כבר, תשחט כמו שצריך. אתה לא מבין שעכשיו אתה פוסל את הבהמה. אני מתרגש. הוא כל כך מתרגש שהוא בכלל נכנס למקום שאסור להיכנס. הוא נמשך אל האלוקים. והוא נשרף. כמו שזה קרה עם נדב ואביהו. אסור! עד כאן. מה אתה נכנס? תיזהר. זה מסוכן. הראש בראש. בגלל זה גם הוא נקרא ראש, אגב. הראש בראש, ולא הלב בראש. כן.
אם בעצם השיער בן יוסף מייצג איזשהו משהו שהוא משני בעצם,
למשל
בן
דוד,
זה
לא
יכול
להספד
את זה, לא? זה בעצם
הדרגה
שצריך להתגבר
עליו. הוא עכשיו אמר לך, תאר לעצמך אדם בלי לב.
כן, אבל בעצם זה שהוא אומר שהתנאים הפיעו למלכות בן דוד.
התנאים הם כבר בשלי להופעת מלכות בית דוד עם מלכות בית יוסף. זאת אומרת, אמנם זה דבר מדהים שחכמים לימדו אותנו בגמרא. אחרי מלכות שלמה, רחבעם רצה להמשיך את המפעל של אביו, דוד, שלמה. רחבעם היה בן של שלמה. אבל הוא לא היה מתאים. ירובעם בן נבט, משבט אפרים, אמר, אנחנו לא מוכנים. שלמה זה שלמה, זה משהו אחר. אבל אתה לא שלמה. כבר בימי שלמה, לירובעם בן נבט היה גם מה להגיד על דברים מסוימים שעשה שלמה. הוא אמר ביקורת, והוא צדק, הוא לא אמר את זה יפה. אז הנה יום אחד, ירובעם הולך, פתאום בא אליו הנביא. אחיה השילוני, אומר לו, שלום, שלום. באתי להודיע לך שאתה תהיה מלך. קרא את השמלה ל-12 קראים, נתן לו 10, אמרת תהיה מלך על 10. טוב! וירובעם, מהר מאוד, כיוון שהוא היה בלי מלכות בית דוד, אז הוא התקלקל. התחיל עבודה זרה. שלח השם אליו נביא. ירובעם חזור בך. אשמתי אותך מלך על 10 שבטים. חזור בך, מה אתה עובד עבודה זרה? כדי, בשביל זה שמתי אותך מלך? להקים 2 עגלים. לא עגל אחד, עגל אחד זה במדבר, פרשת כי תשא. הוא 2, אחד בדן, אחד בבית אל. אז אמר לו ככה, הקדוש ברוך הוא דרך הנביא. אם אתה חוזר בך ואתה מפסיק לעבוד עבודה זרה, תקשיב טוב. אני, זה הקדוש ברוך הוא, כן? אתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אתה יודע מה זה לטייל? בגן עדן זה סיור מאוד נחמד. כן, סיור, בדיוק, סיור מתכלי. אמר ירובעם, מי בראש? זאת אומרת, הולכים ביחד. לא, לא, מי בראש? אמר לו בן ישי בראש. אמר, אם זה ככה, אני לא מוכן. זאת אומרת, זהו, זה הבעיה. הלב רוצה להיות בראש. הוא לא מוכן לקבל את המלכות. אבל זה שבן ישי יהיה בראש, זה לא בלי ירובעם. בסדר. מה יש? להיות מספר 2, לא טוב? לא, אני רוצה להיות מספר 1. אתה יודע מה זה להיות מספר 2 עם ריבונו של עולם? בסוף הכל הלך לאיבוד. הכל התבזבז. מה? זה חשבון אחר, אבל צריך, באופן כללי צריך להבין מה שקורה. זה בדיוק העניין. הראש והלב. אבל זה שמשיח בן יוסף נהרג, זה ודאי, אפילו אמרנו מפורש, בנביא כתוב שמשפחת בן דוד תבוא להספיד אותו. מה זאת אומרת? מי רוצה להישאר בלי לב? נכון שהמוח בראש, אבל עם לב. זה פגיעה מאוד קשה. זה, 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 זה דבר נורא. זה דקירה בלב. זה כמו היום. אנחנו לא... אנחנו יודעים שמלכות בית יוסף זה מלכות שבנויה, שהיא בעצם יופי, כמו יוסף, שהוא היה יפה. אבל הוא בסכנה, יש את פוטיפר. הוא בסכנה על ידי התרבות המצרית. זה היה מאוד קשה בשביל יוסף לעמוד בפיתוי הזה. אבל הוא יפה. הוא גם משביר לכל הארץ. יש ליוסף את כל היתרונות של העולם הזה. אבל זה בעיה. כי כשאתה כזה יפה, ואתה כזה עשיר, ואתה כזה מוצלח, נקרא איש מצליח, אתה לפעמים יכול ליפול. זה קורה. יש אנשים יפים, עשירים מוצלחים, שנופלים. בגלל שהם יפים, עשירים מוצלחים. אז זה בעיה. אז ניקח את האנשים, את כל אלה שבעם מהווים את הדבר הזה, ולפעמים זה מביא דברים לא טובים לעם, המצב הזה. שהם יפים, עשירים, היפים. החלק של היפים, של העשירים ושל המוצלחים. יש חלק כזה בחברה. של היפים, העשירים, המוצלחים. יש משפחות כאלה. אז תגיד, טוב, אז נוותר עליהם. אנחנו נשאר עם אנשים הטובים, הצדיקים והחסידים. לא, אתה לא יכול. אי אפשר לחיות בלי עוצמה. עוצמה של הצלחה, של ברכה, של עם שהוא לא נופל מאף עם אחר בכל צדדי החיים. אבל זה מביא בעיות שיש יפים, עשירים, מוצלחים. זה מביא בעיות. הם מסתובבים בכל העולם, הם מביאים לפה כל מיני דברים לא טובים, ומה שמעניין אותם זה לאכול טוב, ולבלות, ומכוניות, וג'יפים, ווילות. אתה מכיר את הרשימה? פחות או יותר. כן, פחות או יותר. יש רשימה. אני יכול להתאג לך מה כלול ברשימה. הם ככה מטוסים, סקי, וכו'. נו, מה זה? אז נבטח עליהם. אולי נחיה בלי אנשים כאלה. אולי נחיה בלי היוספים האלה. מה זאת אומרת? אפשר לחיות. בלי הלב? אי אפשר. הראש? כן. מה?
מה זה אומר שבן יוסף ימות שלא נשאר לנו לב?
זו שאלה גדולה.
ואיך זה מסתדר עם הפסוק לב פלגי מים ולב מלך ביד השם לכל אשר יחפוץ יתם?
מה?
איך זה מסתדר עם הפסוק? פלגי מים, לב מלך, ביד השם. לכל אשר יחפוץ, יתנו.
זה קשור, אבל בוא נתרכז קודם כל בנושא הזה. זה גם קשור לשאלה ששואלים אותי פה. שאלה לגבי הראש והלב. אדם שמתוך הטבע שלו נמשך יותר חליבו, לא יוכל למשוך את הראש אחרי הלב? לא. אסור. אסור. לא. הוא לא יכול למשוך הראש אחרי הלב. זה גם בגוף האדם. תאר לעצמך שאדם מושך את הראש אחרי הלב. אתם רוצים שאני אראה לכם איך הוא נראה? זה ככה נראה. בבקשה, תסתכלו. ככה הוא נראה? אתה רואה אותו, ככה הוא נראה? כן, ברור. אי אפשר למשוך. אז אדם שנמשך אחרי ליבו, הוא צריך שני דברים לעשות. לטהר את ליבו, ולחזק את רוחו. וזה הוא צריך ללמוד תורה, שמחזקת את הראש, בלי לבטל ענייני הלב. למשל, למה בלי לבטל את ענייני הלב? הוא ילמד כל היום גמרא הלכה. אז הוא אומר, זה ראש, בלי לב. אבל זה לא יעבוד, כי הלב לא יסכים. אז הוא צריך, ההפך, הוא צריך ללמוד עניינים שקשורים ללב, אבל לא בצורה שטחית, בצורה עמוקה, שכלית, רוחנית. זה ענייני לב, אבל עם הרבה מוח. אם אתה לא תלמד ענייני לב, הלב יתמרד. יגיד, לא רוצים לתת לי להיות כאן, אז אני יוצא למלחמה. אני אסחוף את האדם לכל מיני דברים, רגשות, עניינים. אני אטביע אותו בים של רגשות. ואם אדם יעסוק בענייני לב, אבל בלי מוח, אז המוח נכנע אל הלב. זה לא טוב. אז הוא צריך ללמוד דברים שקשורים ללב, אבל בהרבה שכל. לא בהתלהבות, ובלי שיקול דעת, ובלי חשבון. לא. צריך לגלות את המוח שבלב. כי בעומק הלב מסתתר המוח. לב טהור ברע לאלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. זאת אומרת, ברור שאדם יכול לעשות עבודה כזאת. זה נכון, זה מאוד נכון. השאלה ששואלים אותנו כאן, שבאמת יש אנשים שנמשחרים אחרי הלב. זה נכון. כל אחד יש לו טבע אחר. יש אחד ששייך לאיבר כזה, ושייך לאיבר כזה. אבל כל אחד צריך ללמוד לשתף את האיברים האחרים. עכשיו, מה זה אומר שמשיח בן יוסף נהרג? זה אומר שכל מה שהיה קשור ללב באומה הישראלית סופג מכה קשה. זה בנה הרבה. זה בנה הרבה חומר והרבה ביסוס כלכלי וכו'. זה סופג מכה קשה. הלב הזה הוא כל כך גדל שהוא נתן לחשוב שזה כל עם ישראל. הוא רק זה. לא. עם ישראל זה לא זה. וההתמודדות עם גוג ומגוג, מה היא תחייב? הרבה מוח. היא תחייב הרבה מוח. במלחמה צריכים מסירות נפש. מקריבים הרבה דברים. זה כל עניין המלחמה. כן? מי מנצח? מי שמוכן להחזיק מעמד. הכי הרבה זמן. בלי אוכל, בלי לישון, ככה זה בצבא. איך מחנכים את החיילים? קדימה, חברים. מה? לא ישנים. מה לא ישנים? מה לא ישנים? מסיב הבית, יוצא, ישן 12 מינימום. נגמר הסיפור, חביבי. כי במלחמה מחזיקים זמן כשמבטחים על אוכל, שינה, שתייה, מנוחה, פינוקים. ואז מה יהיה? כל החיים שלי ככה גדלתי? זה כבר שנים שאנחנו חיים בפינוקים, ילדי שמנת. במלחמה נגד גוג ומגוג, נצטרך לוותר על זה. זה צפוי, כדאי להודיע. יהיו זמנים ורגעים שזה יהיה מאוד קשה. כי כל השמנת תרד. כי זה לא... מלחמה נגד גוג ומגוג זה לא פיקניק. אז זה נקרא הריגתו של משיח בן יוסף. שאלה, אסור להרגיש? מה אני אמור להתעלם ממה שהלב שלי אומר? לא, ודאי שלא. רק הלב הוא צריך טהרה. ומי שיתאר את הלב זה השכל. אם אתה הולך אחרי מה שהלב שלך מרגיש בלי השכל, אתה הולך אחרי רגשות מעורבבים. עץ דעת טוב ורע. יש מחלה כזאת שיש חור בין שני חלקי הלב. ואז יש דבר מאוד מסוכן, שהדם עובר מצד לצד. יש דם שהוא טוהר, ויש דם שהוא מזוהם. זה מתערבב. אם אדם לא מתאר את ליבו על ידי מוחו, יקרה לו דבר חמור מאוד. הוא יהיה עם רגשות. קוראים לזה מערבולת של רגשות. יש פה לפעמים קצת טוב, לפעמים לא טוב, לפעמים אוהב, לפעמים שונא, לפעמים מרגיש טוב, לפעמים לא מרגיש טוב, לפעמים ככה, לפעמים ככה. הכל מבולבל. לב טהור. צריך לתאר את הלב על ידי המוח. אז זה בסדר. אם תיארת את הלב, ההפך, אתה תהיה חכם מכל אדם, כמו שלמה המלך, אז הוא רצה לב שומע. אם אתה חכם מכל אדם, אז הלב שלך שומע טוב. אבל אם אתה לא חכם מכל אדם, אם אתה לא תיארת את הלב שלך, כן, רצית משהו? כן, בבקשה.
כן.
כן, המהר"ל מסביר את זה בהמשך. הוא מסביר את זה. למה שבנימין נשאר עם יהודה? למה בנימין? כי זה בדיוק בא להגיד שאפילו המוח, משהו מצטרף אליו מיוסף. ממלכות, כן, כי הרי בנימין הוא בא מרחל. אז בסופו של דבר, זה לא שמלכות יהודה נשארת לבד. היא נשארת עם משהו מרחל. נכון, בדיוק. מחזיק אותו בדיוק בארץ. נכון מאוד. גם אנחנו. אנחנו, תורה, 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 תורה. כן, אבל פה, לא בשמיים. היא כאן. לכן, בנימין הצטרף ליהודה. שלום, כל טוב.